אנחנו נעסוק בפרק אחד מדברי הרב באורות התשובה. פרק תזיין, א' אחד. הרב מדבר כאן על, מסביר לנו את האפשרות, איך ייתכן שאדם יכול לחזור בתשובה, הרי מעוות לא יוכל לתקון, ואיך מסתלק אדם מהמעשה הזה שהוא עשה. אז ראשית כל יש הקדמה, נראה את הדברים כדברי הרב, בדרך כלל דברים עמוקים וטוב להתבונן בהם. אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם היא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. אגב, הדברים האלה אומר ספר העיקרים, ששלושה דברים מעכבים את התשובה. אולי אחד דבר קודם למה שכאן הרב אומר, יש לי כל הכרה, ידיעה שהוא חטא. אם אדם לא יודע שהוא חטא, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אם הוא חושב שהוא מתנהג בסדר, הוא לא מרגיש שהוא עוקץ את אנשים כשהוא מדבר, או שהוא בהתנהגות שלו הוא פוגע באנשים, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה, כי הוא לא יודע שהוא לא בסדר. אז הידיעה שהוא חטא היא הדבר הבסיסי הראשוני שצריך להיות לאדם, יודע שהוא חטא. הדבר השני, לקחת אחריות, וזה מה שהרב כאן מדבר. לקחת אחריות על מעשיו, לא להגיד תירוצים, לא למצוא סיבות אחרות, אחרים אשמים. והדבר השלישי, שהוא מכיר בזה שהוא חטא, ויודע שהוא אחראי, זה שיחזור בתשובה באמת. לא משיקולים לא ענייניים, שאנשים אומרים שמצטערים על מה שעשו, אבל הם מצטערים מפני שהם רוצים להחזיר את האמון בהם. אם זה מבחינה כלכלית, שהם עשו דברים לא טובים, והם רוצים שיתנו בחזרה אמון בהם, אז הם אומרים, טעינו, חזרנו, אבל הם לא מתחרטים, אבל הם צריכים לנהל קשרים מחדש. יש פוליטיקאים שאומרים, טעינו, שהחזרנו את ימית וכדומה, ואחר כך, וזה נחמד להגיד שטעינו, כי זה, הציבור רוצה לשמוע את זה, אחר כך עושים גירוש בגוש קטיף. זאת אומרת שלא התכוונו באמת להתוודות על חטאם ולהגיד שהם חזרו באמת, אלא הם עושים את זה כלפי חוץ. והספר העיקרים הוא אומר ששלושת הדברים האלה היו בשאול. שאול נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, ששמואל שולח בשם השם את שאול ללחם בעמלק ולא להשאיר שום שריד ופליט. שאול חוזר עם הצון ועם הגג. אומר לו שמואל, למה לא שמעת בקול השם? משיב שאול, שמעתי, עשיתי. הוא באמת נלחם והרג את... אומר לו שמואל, ומה כל הצון אשר באוזני? כבר לא יכול להגיד שהוא עשה את כל מה שהשם אמר לו, השם אמר שלא להשאיר שום דבר. מחות תמחה את זכר עמלק. אז שמואל אומר, שאול אומר, תירוץ. יראתי את העם. נכון, באמת, הוא חטא, אבל לא יכול היה ללכת נגד כל העם. יש לו תירוצים, כאן הוא אומר תירוצים, אז הוא לא אשם, הוא לא צריך לתקן, כי יש היה סיבות. והשמואל אומר לו שבילה זהו בית המלוכה וכו', מבקש ממנו שאול שיבוא איתו להשתחוות לשם. שמואל לא רוצה. הוא מבקש שאול, תבוא איתי שלא לפגוע בכבודי. אם כבר אתה מכיר בחטא, אתה יודע שאתה גם אחראי על החטא, אז תשוב לשם שמיים. דוד, כן שב לשם, כך אומר ספר העיקרים. ואנחנו חוזרים עכשיו לדברי הרב. אחד מיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. מה כשמינים? שלאדם יש בחירה חופשית של האדם, ומה שהוא בוחר זה בידיו. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות תשובה, שמודה אדם שאין שום עניין אחד שיש לה שימוע לחטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. כלומר, זה תוכן הווידוי, שאדם מתוודה, לוקח על אחריות על עצמו, שמתי. אז בעצם בביטוי הזה אדם מודה שהוא השם, שהוא בעצם יש לו חופש בחירה, וכל מה שהוא עשה, זה עשה, הוא עשה את זה בלי גורמים אחרים שמורבים בזה. הוא אחראי על כל מה שקרה. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם. אם הוא אחראי, הוא יכול גם לשנות. אם מישהו קלקל, יכול גם לתקן. ולחדש את חייו בסדר הטוב אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאב ממקור הדעת המתחבר אל קדושת אור התורה משיבת נפש. אז זה, כלומר, אחד מיסודות התשובה, אומר לנו הרב, הכרת האחריות, ומתוך הכרת האחריות על החטא, גם הכרת היכולת שלא לשנות, כי זה הכל תלוי בו. אבל מוסיף הרב, ואחרי הידיעה הבהירה, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא, איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של אדם וחופשו וגם לאי בחירתו וחופשו. כלומר, כאן מוסיף הרב, יש כאן, יש לאדם חופש בחירה, זה נכון, אבל גם אין לו חופש בחירה. זאת אומרת, שני הדברים הם נכונים כאחד. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. זאת אומרת, בעצם לאדם יש חופש בחירה מוחלט, ומצד שני, כל מה שקורה בעולם, זה מושגח. אלה תרתי דסתרי. כי אם המסע הזה היה צריך לעשות, אז אין לו חופש בחירה. יש לו חופש בחירה, המסע הזה לא היה מוכרח שיעשה. היה אפשר שלא יעשה. הכיצד אפשר ליישב את שני הדברים ביחד? הרב אומר, אנחנו מבינים, זה הוא מוסיף, אחרי הידיעה הבהירה ששאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, זה בעיה שלנו. אנחנו לא יכולים להבין את זה. לגבי שכלנו המוגבל, אינה שייכת כלל בחוק בורא הכל. אצל ריבונו של עולם זה לא בעיה. זה אפשר שניהם ביחד להיות. גם חופש בחירה, וגם סדר אלוקי מוחלט. בורא כל אדון כל חוקים, כי הוא עושה את החוקים, הוא עשה חוק כזה, וחוק כזה זה לא סותר את זה. אדון כל החוקים, סיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא, איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו והיא חופשו. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. בעצם הרב מתכוון ככה, איך אנחנו מבינים את הדבר הזה, שאדם יכול לבחור ומוכרח לעשות. לא ייתכן לדבר הזה. התשובה היא שהמעשה, כל מעשה הוא באמת מוכרח לעשות. אבל האדם, וזה הקדוש ברוך הוא מזמן, כלומר שמה שצריך לעשות, עושה אותו מי שרוצה לעשות. הרי לא ייתכן שאדם ירצה להרוג בן אדם אחר, ובגלל זה השני יהרג, אם לא מגיע לו למות. הרי יש, כל אדם מקבל את עונשו ושכרו באופן אמיתי, באופן צודק. פלוני החליט לעשות, לפגוע בחברו, אז החברו ייפגע אם לא מגיע לו להיפגע? זה הרי לא ייתכן. אלא מה? הקדוש ברוך הוא מזמן. אחד החליט להיות רע, אז הוא עושה את הרע למי שמגיע רע. אבל הוא אחראי על זה, כי זה לא התפקיד שלו לנהל את העניינים האלוקיים. הוא בחר ברע, הוא אחראי על זה. אבל בעצם התוצאה היא הייתה מוכרחת. האחריות של האדם היא רק על רצונו, היא לא על התוצאות. התוצאות מוכרחות, אבל הבחירה שלו היא ברצון. הוא יכול לרצות לטוב, גם לטוב. אדם החליט, הוא רוצה לתת לפלוני טובות גדולות מאוד מאוד. הוא החליט בחודש חשוון לתת לפלוני מתנה גדולה, מיליון דולר. בשמיים בראש השנה קבעו שפלוני לא מקבל. לא קבעו את זה. אז מה, הוא משנה חוקי שמיים? או שנה נקבע לאדם מזונותיו מראש שנה ועד ראש שנה. בכל חודש חשוון אין כבר לבחירה לאף אחד לעשות טובות. אז אין בחירה בכלל, מתי יש בחירה? אם הכל נקבע בראש שנה, אדם החליט, עכשיו אני נותן לפלוני מזונות לכל חייו. הוא יאכל על שולחני. אז הוא לא יכול להחליט, כי זה החליטו בראש שנה אחרת. אלא מה? אתה רוצה להיות טוב? אתה, הקדוש ברוך הוא יודע לסדר את הפטנט הזה, שלמי שהוא רוצה להיות טוב, יקבל את הטובה מי שמגיע לו. וזאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזמן את הרצון של האדם מה שהוא קבע שצריך להיות. אני מנסה להסביר את זה, הרב לא ניסה להסביר את זה, לא חושב שלא צריך להסביר. יש בסדר האלוקי שני הדברים אפשריים, לא צריכים לחפש איך זה קורה. אבל חז"ל כבר הסבירו כמה פעמים דוגמאות כאלה, שמישהו מגיע לו עונש, הקדוש ברוך הוא מזמן מישהו אחר שייתן את העונש, וכן שכר. אז נמצא בעצם, כשהרב אומר לנו כאן, יסוד גדול מאוד מאוד, בסיסי, בשורש האמונה. מצד אחד אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל דבר שקורה בעולם הוא מכוון על ידי ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ. ומצד שני אנחנו מאמינים שיש חופש בחירה ויש שכר ועונש. יכול להיות שכר ועונש אם אין חופש בחירה. זה כל יסודות האמונה והתורה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בעובדה ששני הפכים האלה קיימים כאחד. שאדם יש לו חופש בחירה מוחלט, ומצד שני המציאות היא מסודרת, מונהגת על ידי ריבונו של עולם, וצריכה להיות. הווה אומר שהאחריות של האדם היא רק על בחירתו, לא על התוצאות. על התוצאות כל עוד שהוא לא חזר. אם הוא עשה דבר רע וקרה מה שקרה, אז הוא חי, כאילו אחראי על התוצאות. אבל אם אדם עשה תשובה, אז הוא מתנתק מהתוצאה, כי כפי שאמרנו, לשנות את התוצאה אי אפשר. אדם רצח, הוא לא יכול להחיות את הנרצח, אז איך הוא יכול לעשות תשובה? הוא לא אחראי על התוצאה, הוא אחראי על הרצון שלו, ואת הרצון שלו יכול לשנות. וזה יסוד, כל יסוד התשובה, שאדם יכול לשנות את רצונו, וזה מה שאומר לנו הרב. אך כל זמן שלא שב אדם מחטאו, לא סידור לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו, ואשמה על כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. הוא רוצח, הוא רשע, הוא מקולקל, היום מנורא. אם זה היה מעשה כזה. אומנם, אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים של גבי ערכו של אדם אינם טובים, ותוצאותיהם הן מרות לו, נמסרות לרשות גבוה. זה כבר לא הוא עשה. וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו. ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות גבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. כלומר, אחרי, כשאדם שב בתשובה, כאילו הוא לא עשה את זה. אז באמת המפרשים מפרשים, אדם שב בתשובה, מתברר לו למפרע שמה שהוא עשה זה היה מחוסר מחשבה, זה היה טעות, זה כמו אונס. אבל בכל זאת, אחרי אונס הוא עשה דבר מאוד גרוע. הרב מעלה אותנו לעוד מדרגה. ברגע שהוא שב בתשובה, בכלל לא נורא מה שקרה. מה שקרה היה צריך לקרות. זה היה קורה. מה שהיה נורא זה שהוא עשה את זה. מרצונו הרע. זה היה נורא. אבל המקרה היה צריך לקרות. זה נמסר אחרי שהוא שב בתשובה לרשות ההנהגה העליונה, רשות גבוה. כל מה עשינו פעלת לנו. וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשיו. כלומר, הצד הרע שבמעשיו, הוא מסתלק מהרצון הזה, ואת הרצון הוא משנה ומתקן, הוא חוזר בו, והוא לא רוצה יותר חס וחלילה להרע, להפך רק להיטיב, הוא מצטער, הוא מתחרט, ועוקר מעצמו את הרצון השלילי שהיה לו, וכמו שאמרתי, הוא מתנתק מהמעשה שהוא עשה. מה שאין כן הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשו של האדם. כי יש הזדהות, מה שהתוצאה, הוא רוצה אותה. הוא עשה והתכוון ורצה אותה, אז כאילו הוא אחראי עליה. ואז ממשיך הרב, הוא כפי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו, ונמסר לרשות העליון ששם כולו הוא טוב, לא יגוחה רע, ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשה וכל תוכן חייו לרשות בחירתו וחופשו וכו'. להגדיל אורו, לאושרו, לשעה ולנצח. זאת אומרת, ברגע שהוא מתנתק מהשלילה, הוא מתחבר יותר אל הטוב שהוא עשה, כי קודם מה שהוא עשה טוב זה היה קצת מעוות, מחובר יחד עם הרע. עכשיו הוא סתלק מכל הצדדים הרעים, ורק הדברים הטובים נשארים לו משעבר ומה שהוא עושה עכשיו. אנחנו יכולים יותר להעמיק. אז יוצא אחר כך שבסופו של דבר, שכיוון שהדברים היו צריכים לעשות, אז לפעמים, והדברים, אז הוא גם שותף בדברים שנעשו, אבל לא מצד השלילי, אלא מצד החיוב, כי הוא עשה אותו. אנחנו יכולים לראות את זה בדוגמה, דיברת על זה בשנה שעברה, אנחנו יכולים לראות את זה בדוגמה של יהודה ותמר. חז"ל אומרים לנו שכשיהודה עבר על יד איפה שתמר חיכתה לו, הקדוש ברוך הוא שם לו יצר רע שירצה אותה. אבל הוא קשה מאוד מאוד לנצח את זה, ולא ניצח. בדרך כלל
לא
רוצה
ללכת מולכם. בדרך
כלל
לא
רוצה
ללכת,
אבל חז"ל אומרים לנו שהוא כאילו לא כל כך, הקדוש ברוך הוא הכריח, כאילו לחץ עליו, עשה לו, הגביר אצלו את היצר לרצות אותה. יותר ממה שהיה באופן טבעי. כי הקדוש ברוך הוא הייתה מגמה בזה. צריך להוציא מתמר את המשך הדורות, את מלכות ישראל. אבל זה לא היה בסדר הצורה שהוא עשה. אבל אחרי, בדיעבד, יהודה חוזר בתשובה, אז הוא מתנתק מהצד השלילי של הדבר, אבל בסוף יצא, זה יצא דבר טוב. אז הוא, יש לו זכות על זה. לא שהוא התנתק ומנותק, ובעצם זה קרה דבר שכאילו לא שייך אליו. הוא גרם ליצירת המשך שאחר כך ממנו מלכות ישראל. היה לו כוונות אחרות. זאת אומרת שעל ידי שאדם שב בתשובה, אז יכול להיות שהמעשה הזה, המעשה הזה שהוא נעשה, שהוא היה מעשה תוכנית אלוקית. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך הוא בת שבע, היא הייתה ראויה לבת שבע אלא שחלה, לדוד המלך, אלא שחלה פגע. כל אמר דוד חטא אינו אלא טועה. לא חטא דוד אלא ללמד דרכי תשובה לחטאים. זאת אומרת שבעצם כאן היה איזה רצון אלוקי גם בחטא הזה. כדי ללמד דרך תשובה. הוא חטא. אם הוא לא חטא, אז הוא לא יכול ללמד דרך תשובה. היה כאן איזה אבל לא כמו שאפשר להבין את זה כפשוט או באופן מגושם, אלא משהו לפי רמתו זה לא היה צריך לקרוא. והוא ובדיעבד אשתו שממנה נמשכת מלכות ישראל, שלמה המלך, מזה נמשך את מלכות ישראל. מה? מה? אז כל דבר היה צריך להיות. הרי כל דבר היה צריך להיות. כל דבר שקרה זה מה שקרה. יש מזה גם נפקמינה לדרך התשובה. כשאדם, כשהוא חוזר בתשובה, הוא לא צריך לעסוק ב... לחזור בחזרה על... למצב הקורסם, מהנקודה שהוא נמצא, כי הנקודה שהוא נמצא, כריבונו של... מה שבדיעבד ריבונו של עולם הביא אותו. אני עכשיו מדבר בין אדם לבין עצמו. זאת אומרת, אדם נכשל. זה לא היה בסדר. זה היה בבחירתו. הוא חייב לקחת אחריות על זה. הוא חייב לחזור בתשובה אמיתית ובצער גדול על זה שהיה לו רצון לא טוב. על זה שהוא נכשל. הוא צריך לקחת, וככל מה שכמובן הוא יעמיק בצער ובחרתה ובתיקון, אז התשובה יותר אמיתית, יותר נכונה, ויותר עוקרת את הרצון הרע שהיה לו. אבל המעשים היו צריכים לקרות, ועכשיו איפה שהוא עומד הוא צריך היה להיות. זה היה תוכנית אלוקית. זה התגלגל על ידי רצונות רעים, אבל לא משנה. במקום שהוא עומד עכשיו מבחינה רוחנית, זה המקום שממנו צריך לתקן. הוא לא צריך עכשיו לחזור למקום הראשון, הוא צריך מהמקום הזה לתקן. איפה שהוא נמצא, מכאן הוא צריך להמשיך. זאת אומרת שהוא צריך להבין שעכשיו הירידה הזאת יש לה תפקיד, וטוב שהוא עכשיו נמצא כאן בדיעבד. עכשיו זה מה שצריך להיות. זאת אומרת, הוא צריך לקבל את המצב הזה כמצב לכתחילה בדיעבד. כלומר, הוא לא היה צריך ליזום שהוא יגיע המצב הזה, אבל המצב הזה היה אמור להגיע. ועכשיו הוא מצב כזה של אחרי משבר, אחרי עיוותים, אחרי מעשים כאלה. כלומר, הוא צריך כאן עכשיו לעשות עבודה מיוחדת דווקא מתוך המצב הזה. בחינה של גדולים בעלי תשובה, יותר מצדיקים ומורים. זה לא דבר שצריך ליזום, להיות גדולים בעלי תשובה. כן. כי להיות יותר מצדיקים ומורים, כי זה היה יותר טוב, המדרגה הכי גדולה, אבל לא מדרגה שמותר ליזום אותה. אבל בדיעבד, זאת אומרת, זה מה שקדוש ברוך הוא רצה ממנו. אתה תהיה יותר מצדיק גמור. כי אתה בעל תשובה. אז האדם לא צריך עכשיו לחשוב איך אני חוזר למצב הקודם. לא, המצב הזה אתה צריך להוציא איזה גדולות ונצורות יותר ממה שהיה במצב הקודם. ולהפך, זה אפילו חיוב. כי הוא עמד במצב כזה שממנו צריכים להוציא את התוצאות הכי גדולות שאפשר. ומבחינה מסוימת אנחנו יכולים לראות את זה גם בהמשך של הדברים, גם בדברי הגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת, אמר רבי חמא ברבי חנינא בהתחלת העמוד, בדף למד בית עמוד א', אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. חד הכתיב אשר הריאותי. כלומר, יש לנו מקראות שנותנים לנו כוח עמידה בפני של כוח עמידה לחוטים. אשר הקדוש ברוך הוא אומר אשר הריאותי, מביא רש"י את הפסוק רישא דקרא אוספה צולעה ונידחה קבצע, ואשר הריאותי אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכיר בעובדה שהוא כביכול לוקח את השמה עליו. אז אנחנו יכולים להגיד לו, לא שם. וחד הכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. וחד הכתיב, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כלומר, שלושה פסוקים שמורים שריבונו של עולם, הוא מכוון את הדברים. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי. הסירותי את לב האבן, הוא שם לב האבן בבשרים. ועכשיו הוא מבטיח, הסירותי, זאת אומרת, מקודם היה לב אבן. רפאפ אמר, תרוכי אתן בקרבכם, עשיתי אשר בחוקותיי לכו, כלומר שמקודם. אחר כך הגמרא מביאה, למשל, אמר רבי ינאי אמרי מהכה ודי זהב, מאי ודי זהב, אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. אמרי דבי רבי ינאי, אין הרי נוהם מתוך קופה של תבן, אין מתוך קופה של בשר, יש לו, נתנו לו את כל מה שצריך. ואחר כך אני מדלג קצת, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו ושחו וחילו והשקעו ותלה לו כיס על צווארו והושיבו על פתח של זונות, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? זאת אומרת, כאילו ריבונו של עולם גלגל את הדברים, הוא האבא שהוא מגלגל את הדברים, שמביא את הדברים לידי חטא. אני אמרתי, הדוגמאות האלה ישנם אצלנו בחיים כמובן. בתנאים של היום, למשל, למה הדבר דומה, ילד, לא, ביישוב שלנו אני לא יודע כמה זה מצוי, אבל במקומות אחרים, ילד רוצה לבלות, מבקש את המכונית מאבא, אבא לא רוצה לתת, מפחד שהוא ייקח ללך למועדון, ישתה, ישתכר, ריסה, ושיקור, ומי יודע מה יקרה. ואבא בן מנדנד, 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 ובסוף אבא נשבר ונותן. והתוצאה שהילד הלך למועדון, ושתה קצת או הרבה, ונסע אחרי זה אבא קצת ברחובות, ותאונה ונפצע קשה ושבר את המכונית, ואבא בא לבקר אותו בית חולים וצועק עליו, למה? אמרתי, זרתי אותך, לא תשתה, אם תשתה לא תנהג, זרתי אותך. והוא אומר, אבא, אתה ידעת שזה ככה, למה נתת לי את המכונית? אתה ידעת שזה יכול לקרות, אז למה נתת לי את המכונית? מה השם? באמת, לכאורה, אבא ידע את הדבר, את התוצאות. זה בעצם מה שאומר כאן רבי יושעיה, את המשל הזה. זאת אומרת שהגמרא כאן רוצה כאילו להגיד לנו שיש לא רק מעורבות בתוצאות, אלא מעורבות בעשיית החטא. כאילו ריבונו של עולם עוזר לחטוא, הוא עשה לנו יצר הרע וכו'. כן. אז לכאורה נשאלת השאלה, באמת, אז מה זה הדבר הזה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? לפתות אותנו? התשובה היא כמובן, מצד אחד אפשר לתרץ תירוצים, כמו שהילד אומר, למה עשית זה? מצד שני, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מכאן. את ההתמודדות הזאת. את העבודה העצמית הגדולה הזאת. אבל בדיעבד, יש גם תירוץ קטן. אבל כמובן שזה זה לא האידיאל. האידיאל היה צריך להיות באופן אחר לגמרי. כלומר, לפעמים, קדוש ברוך הוא נותן לנו פיתויים, ועל מנת שכמובן אנחנו ננצח אותם. אבל אם מישהו לא מנצח, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה מבחנים קשים מאוד, שרק חלק ינצחו ולא כולם ינצחו. זהו. אז אנחנו עומדים עכשיו בערב יום כיפור, וזה הזמן בדיוק לעשות את החשבון הנפש. לפעמים אנחנו חושבים ואנחנו ברוך השם רוצים, אנחנו צריכים לתקן בעצם, עסקים בתורה, מקיימים את המצוות, עושים את כל הדברים שאפשר לעשות, אבל אפשר להסתכל משם. ראשית כל, בעל התניא אומר שאיך מודדים כמה אדם צריך להתאמץ בעבודת השם. יש אנשים שקל להם, אוהבים ללמוד, סקרנים, אומרים משהו, דבר של חשיבה, זה תמיד מעניין אותם, מסקרן אותם, מרתק אותם, וזה בכלל לא קשה להם. יש אנשים שקשה להם ללמוד ושהם צריכים להתאמץ כדי ללמוד. יש אנשים שיש להם יצר הרע בענייני תאוות, היום ונורא. יש היום אנשים שהם מעוותים, שיש להם תאוות גבר לגבר, והם אומרים שהם לא יכולים להתגבר, אבל התורה מחייבת להם להתגבר, וזה קשה להם קושי עצום. אין נושא בפני עצמו, אני לא יודע להצליח את הדבר, אבל זה איזו התמודדות איומה ונוראה, ויש אנשים שמתמודדים עם זה. אומר בעל התניא, זה המדד, מה מי שקדוש ברוך הוא יצר לו טבע קל, טבע טוב, ויש לו, אין לו משיכות כאלה חס וחלילה מובהקות, וגם הוא לא מתאהב לכל מיני דברים חומריים, הוא אדם ככה עם טבע חיובי, אוהב לעשות טובות, אוהב את הבריאות, נולד עם הטבע כזה, ואוהב ללמוד, זה, כן, לא יודע איך הוא מתבטא בעל התניא, אמר, השפעה קצת יש לו אדם, אין לו את כל הכוחות הטבעיים, החזקים שיש לו אדם. הוא אומר, הוא צריך לעבוד, להתאמץ, להתעלות באותה מידה כמו שהוא שני. אין כאן איזה חוסר שוויון מצד התביעה האלוקית. כמו שמתאמץ מישהו שיש לו יצרים נוראים ואיומים והוא חייב להתמודד ונצח, אז ככה צריך מי שאין לו להתאמץ כפל כפליים כדי לעלות ולהתקדם ולא פחות מזה. לא יגיד אדם, לא חושב, התקדמתי, קר לך, קדימה, אתה נדרש לעלות עוד מדרגה, לא לעצור פעם מדרגה. מה אתה, כל אדם מחויב באותו סוכחון, באותו גודל של התמודדות כמו אחרים. וגם אפשר ללמוד מזה עוד דבר, איך להסתכל על הבריות. זה ראיתי עכשיו, בן שלי הביא לי ספר של רבי יחס מקוריץ, הוא היה בזמנו של בעל שם טוב, קצת צעיר ממנו, לא הרבה, וגם תלמיד וגם תלמיד חבר כזה. האיש אמת מאוד מאוד, עבד הזה שנים רבות להגיד אמת. שאל אותו פעם, רב נחמן משרמוביל, שאל אותו, אבל אם צריכים לעשות שלום בין אחד לשני, אז אי אפשר, צריכים ככה לעגל את הפינות. אז הוא אמר לו, לא, אז צריכים להגיד עוד יותר אמת, ואז עושים את השלום תמיד. אז בכל אופן, איך להסתכל על אחרים. יש אנשים שהם פחות מאיתנו, אולי. אבל המאמצים שלהם להיות כמו שהם, הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מתאמצים. כי קשה להם. כי הם מתאמצים, 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 ולפעמים לא מצליחים, אבל המאמצים שלהם הרבה יותר גדולים מאדם שאין לו את הקושי הזה. והם יותר, הם אנשים יותר חשובים. כי הם עושים יותר מאמצים, למרות שהם נכשלים, למרות שהם מגיעים להישגים פחותים מבחינת ההתנהגות. אבל המאמצים שלהם, הקושי שלהם, וזה גם אומר בלטניה, ולכן נווה דן את כל האדם לכף זכות. לדעת שכל אחד, אתה לא יודע כמה הוא משקיע, כמה קשה לו כדי להיות כמו שהוא עכשיו. ויכול להיות שיותר, שהוא משקיע יותר מאמצים. אז העיניים צריכים להיות, להסתכל בחיוביות על כולם, אהוב את הבריות, להתאחד איתם, ולהגיע ליום כיפור עם הסתכלות חיובית על כל המציאות ועם שאיפות גדולות, ולא לפחד להתעלות ביום כיפור, כי זה ביטוי לכל המצב הכללי של כל השנה כולה. אנשים באים ליום כיפור ולפעמים הם מחזיקים את עצמם, אל תתלהב יותר מדי, בסוף אחרי כמה ימים הרי זה תהיה ירידה, כי אי אפשר להחזיק רמת יום כיפור כל השנה. אבל צריכים לקלע ההפך, יום כיפור הוא ביטוי למה שיש בתוך הפנימיות של אדם כל השנה. ביום כיפור אתה נותן לזה ביטוי, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי כל השנה. יום כיפור אנחנו הולכים, כהן גדול נכנס לפני ולפני, זה דבר יפה מאוד, למה לא כל יום? זה יום אחד בשנה אנחנו נותנים ביטוי למעמקים הפנימיים שבתוכנו, וזה מגלה שכל השנה יש מעמקים כאלה בתוכנו. ביום כיפור הם יוצאים מן הכוח אל הפועל, עשרת ימי תשובה הם יוצאים מן הכוח אל הפועל. כלומר, ההתעלות של עשרת ימי תשובה היא התעלות שמבטא בעצם את העומק הפנימי שלנו. אם נצליח למשוך את הדברים קצת יותר, מה טוב כמובן. אבל צריכים להעלות את התוכן הפנימי שלנו מן הכוח אל הפועל. חזק ונתחזק, שיהיה לנו חתימה טובה לנו, לכל ישראל. אחת השם.